טוב, אנחנו בסוף פרק מ"ז בעמוד קפ"ז בעמודה השמאלית. ממשיכים לברר את הנקודה הבסיסית והיסודית מאוד שהמהר"ל מעלה כאן בפרק הזה, שבעצם לעתיד לבוא מתגלה, כלומר בגאולה האחרונה זו של עכשיו, מתגלה הקשר הבלעדי שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, לא רק מצד הבחירה האלוקית, אלא גם מצד רצון ישראל עצמה. זאת אומרת, ביציאת מצרים יש פה השוואה בין יציאת מצרים לבין הגאולה האחרונה. ביציאת מצרים נתגלתה הבחירה האלוקית בנו, אשר בחר בנו מכל הימים. וההיסטוריה הארוכה של עם ישראל במשך הדורות נועדה לברר שכמו שהוא חפץ בנו, אנחנו לא פחות מזה חפצים בו. ואף על פי ש היו לנו זמנים שמצידנו הייתה הפרת ברית, כמו שאומר הנביא ירמיה, באחרית הימים, בגמר התהליך, מתברר שהפרת הברית הזאת הייתה רק הפרה זמנית, שאנחנו באמת חפצים בשם כמו שהוא חפץ בנו, וזה מתגלה בכל הממד האפשרי. וכל זה קורה כשלאט לאט אנחנו מתעלים מהמדרגה של העולם הגשמי, שזה עולם שבו אדם תלוי בהמון דברים שהם מורידים את ערך הברית, ובאחרית הימים הברית הזאת מופיעה בכל תוקפה, כי אז צפים האידיאלים הגדולים ולא רק הנסיבות והמצבים המסובכים שליוו אותנו בכל התקופות של העולם הזה. אנחנו חוזרים עכשיו למהר"ל, הוא כותב ככה, הוא בפסחים, בפרק האישה, הוא מביא שוב את אותו הפסוק שמופיע בנביא הושע וכבר למדנו אתמול, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי בעלי. אתמול כבר ביררנו את הנקודה הזאת, כן? קפ"ז בעמודה השמאלית, ראש העמודה. וכבר הסברנו אתמול שהקדוש ברוך הוא מבשר שבאחרית הימים אנחנו עולים למדרגה של שהכנסת ישראל מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אישי ולא בשם בעלי. ומהו ההבדל? שאיש ואישה שווים, כלומר יש פה רצון הדדי, איש אישה, דבר דומה. בעלי זה בעל לעומת אישה, זה מבליט את הפועל לעומת הנפעל, בעל לעומת נפעל. אבל כשהמדרגה היא אידיאלית, זה לא בעל ואישה, אלא זה איש ואישה. כמה פעמים בתנ"ך לא כתוב, כתוב ככה, אישה, האיש שלה. כלומר, יש פה הדדיות בקשר, בחיבור. יש פה השתוות של הרצון לקשר, לברית. לכן, המדרגה של אישי לעומת המדרגה של בעלי היא מדרגה גבוהה יותר, גדולה יותר. ואז הנביא הושע מבשר שבאחרית הימים אכן זה מה שיהיה, הדבר הזה יתגלה. למה? כי באחרית הימים אנחנו מגלים את הרצון שלנו להיות קשור לאלוקים, כמו שהקדוש ברוך הוא במשך אלפי שנים גילה את הרצון שלנו לבחור אותנו להיות לו לעם. אז הגמרא אומרת ככה, בפסחים פרק האישה, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקרא לי בעלי. אמר רבי יוחנן, כחלה בבית חמיה, שהיא כבר אצלו, ואין כאן פירוד והבדל כלל, ולא כחלה בבית אביה, שיש כאן הבדל והפרש. וכאשר ישראל בעולם הזה הגשמי, שהוא נפרד ונבדל במה מן השם יתברך, נקראים שהיא בבית אביה ולא בבית חמיה. אבל לעתיד, כאשר לא יהיה העולם גשמי כמו שהוא העולם הזה, ואז יהיו נקראים כחלה בבית חמיה. כדי להמחיש את השינוי שיחול, אז רבי יוחנן השתמש במשל מן החיים. מה המשל מן החיים? המשל מן החיים הוא ככה. בזמן חז"ל, החתונה הייתה בשני שלבים. שלב ראשון, קידושין. כלומר, אדם היה מארס אישה. איך? היה נותן לה קידושין. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואיפה האישה הייתה חיה? בבית אביה. היא עוד לא הייתה עוברת לגור עם בעלה. וזה במשך שנה שלמה, שנה תמימה. ואז היא בבית אביה. אמנם היא מקודשת, יש איזשהו קשר בינה לבין הרוס, כמובן, זה קשר מחייב, כמו שאמר ידידיה, שהיא כבר לא יכולה, היא לא פנויה, היא לא נקראת אישה פנויה, אבל היא עוד לא חיה עם בעלה. אחרי שנה, שלב ב', היא עוברת מבית אביה לבית חמיה, כלומר לחיות עם בעלה, כי ככה היו נוהגים אז, שהיו גרים באיזה חדר בבית של ההורים שלו. אז לכן זה נקרא שהיא עוברת לבית חמיה, או נגיד שהזוג היה מתארח אצל ההורים שלו. אז לכן אומר רבי יוחנן ככה, אתה הבנת? בהתחלה נכון שיש קשר, אבל היא עוד לא חיה עם בעלה, היא עוד רחוקה ממנו. זה מצידו הוא הוכיח שהוא רוצה אותה כאישה, אבל זה עוד לא תורגם בחיים בפועל ביחד. אין פה חיבור שלם, יש פה מעין הצהרת כוונות, זה אפילו מחייב כי זה על ידי קידושין, אבל אין עוד פה חיים משותפים, יש פה, אין פה גילוי גמור של הרצון של החיים, הרצון לחיות ביחד. צריך עוד שלב כדי שזה יגיע לזה. חופה, אז היא עוברת לגור עם בעלה. אומר רבי יוחנן, מה שעכשיו אני מסביר לך זה כדי להמחיש לך מה המצב של ישראל בשלבים מסוימים של ההיסטוריה שלו. וההתחלה, הקדוש ברוך הוא, כן, הכריז עלינו, זה העם שלי. טוב, אבל הנה עובדה, שמה? שהכלה לא גרה בבית חמיה. עובדה. עובדה שהיא עוד לא באה לגור אצל החתן. הרבה פעמים היינו בגלות, לא הלכנו לגור אצל החתן, והיה מרחק רב, כן? זה רק לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, סוף סוף הכלה עוברת לגור בבית חמיה. זה אנחנו עכשיו שחוזרים הביתה, ואז החיבור מתגלה, אנחנו רוצים עכשיו. לכן יש פה דבר פלא פלאים, פלא פלאים. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל בקיבוץ גלויות אנחנו באים. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, אני מחכה לכם. הבית מוכן, קניתי רהיטים, הכל מוכן. אתם רוצים לבוא, בואו. וכל הקיבוץ גלויות, איך הוא מתנהל? מתור התעוררות של עם ישראל לבוא הביתה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו אחר. יש אנשים שבמשך הדורות חלמו שקיבוץ גלויות לא יהיה ככה. הם חשבו שהקדוש ברוך הוא יעמיד לרשותנו שטיחים מעופפים, מרבדים, והוא יעמיס אותנו על מרבדים כאלה, ופסט, יטיס אותנו ישר לארץ. אבל זה לא היה ככה. ולמה זה לא היה ככה? עכשיו הסוד מתגלה. המהר"ל עכשיו מגלה את הכל. מה עושה החתן? עכשיו, מה עושה החתן? החתן הולך לכלה, אומר לכלה, גברת, את רוצה לבוא לחופה? אתם ראיתם פעם בחתונה? כן, הייתה בחתונה, ידידי היה בחתונה. טוב, אפשר לצפות שכן. בחתונה מה רואים? שהחתן הולך, יש שם, הכלה יושבת באיזה כיסא, והוא הולך לחסות את פניה. מה זה הדבר הזה? מה הוא עושה שם? הוא הולך להזמין אותה להיכנס לחופה. את מוכנה לבוא לחופה? את מוכנה לבוא שאנחנו נקים ביחד בית, שיהיה לנו בית משותף, וזה הזמנה. עכשיו בוא נראה אם הכלה קמה מהכיסא. אולי החתן ילך לחופה והכלה לא תבוא אחריו, נכון? כולם בדריכות עכשיו מחכים לראות אם הכלה מוכנה ללכת לחופה. אז זה בדיוק מה שהיה באחרית הימים. באחרית הימים, קיבוץ גלויות, ריבונו של עולם נתן לנו הרבה רמזים שהוא מחכה לנו, מחכה לכם בבית. ועכשיו הכלה צריכה ללכת לגור בבית חמיה, אבל זה צריך להיות מרצון הכלה, מצד רצון הכלה. אז אותו דבר, כזה שברוך הוא אומר, קבוץ גלויות, רבותיי, אני נותן לכם הרבה סימנים שאני רוצה שתבואו, אבל אתם תצטרכו לעשות את זה. אתם תצטרכו לבוא. למה? כי הדבר שעומד במבחן באחרית הימים, זה הרצון שלנו. הרצון שלו הוא גילה מזמן. לנו כבר בהר סיני הוא כתב לנו כתובה. מזמן, החתן מזמן הודיע שהוא רוצה בקלה. הוא הכריז את זה לעיני כל העולם. הוא לקח עדים שמיים וארץ. האזינו השמיים והארץ. ותשמע הארץ עם רפי. כלומר, אני לוקח את כל העולם כעדים. אני רוצה בקלה. אני רוצה בעם ישראל. נו, אתם רוצים? אתם רוצים בשם. אז בואו לארץ השם, בואו לבית של החתן, בואו לכאן, ואני לא אכפה עליכם את זה, אני אעזור לכם להתעורר לזה, כן? כמובן, יש הזמנה פה, הזמנה של החתן הקלה, אבל זה צריך לבוא מצידה, היא צריכה לראות, להראות הסכמה, רצון, וזה מה שקורה בקיבוץ גלויות, לכן זה כל כך הולך לאט, זה כל כך לא פשוט לעשות את העבודה הזאת. כי צריך לראות שבאמת הכלה מוכנה ללכת לחופה. תמיד החתן מקדים את הכלה לחופה, לא הפוך. לא מצאנו שהכלה מחכה לחתן תחת החופה. זה לא מצאנו, מצאנו הפוך. החתן הולך לחופה, והוא מחכה שם לכלה. כי היא צריכה להראות שהיא מסכימה, שהיא רצון. אי אפשר לקדש אישה מבעל כורחה, אי אפשר, זה חייב להיות מתוך רצון, אין דבר כזה. כן, הבנתם? המשל, זה המשל של רבי יוחנן.
אבל אפשר להגיד גם שהגענו לשטיחים כאילו,
עם ברזל
ועם מושבים.
לא, לא הייתה אף פעם בחתונה, שמים שם הכל מוכן כדי שהכלה תגיע בקלות, שמים לה איזה שטיח, זוחקים עליה פרחים. ודאי שהקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא העמיד לרשותנו כל מיני אמצעים. למה? כי הוא מאוד רוצה שהכלה תגיע, אז הוא רוצה להקל עליה, אבל זה לא אומר שזה פשוט. זה ברור שזה עובד ככה.
גם זה היה, אחד העליות, כנפל שנים, הביאו אותו בהם.
כן, 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 אבל הכל היה עם טייסים, חברים. לא מרבד הקסמים, זה השם של המבצע, אבל היו שם טייסים, היו אנשים שהיו צריכים בשביל זה להשתדל ולעשות את העבודה ולמסור את הנפש ולהביא את היהודים בתנאים הכי קשים. זה היה מתוך השתדלות שלנו, הרצון שלנו. זה לא נעשה בדברים שהם למעלה מן הטבע. זה בכוונה שזה ככה. זה עד רבה שזה זה ככה, כדי שבאמת הפעם עם ישראל יוכיח את הרצון העז שלו להיות שייך לברית. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע על הרצון שלו לברית, אבל עם ישראל צריך להוכיח שגם הוא רוצה בברית, ושהפעם זה סופי וזהו, והאישה עוזבת את בית אביה ועוברת לבית חמיה, זהו, סופי. וזה צריך, לכן זה כל כך משתף אותנו, לכן הגאולה האחרונה היא כל כך משתפת אותנו בתהליך. כן? נכון שיש זמנים, יאיר צודק, שיש זמנים כאלה של קפיצות, פתאום אתה מרגיש שכאילו עושים בשבילך את המלאכה, אבל אחר כך אתה צריך גם להשתדל, כמו שריבונו של עולם נתן לנו מנחל מצרים עד הבשן, נכון? ואחר כך מתחילים לעבוד. הוא נתן לנו ככה, תוך 6 ימים, מנחל מצרים עד הבשן, ככה, 6 ימים. קמנו בבוקר, ויש לנו מנחל מצרים עד הבשן. נכון. ומאז, במה אנחנו עסוקים? בלהוכיח שאנחנו רוצים את זה. בלהוכיח שאנחנו רוצים להחזיק את זה. בכל מחיר, בכל עניין, במסירות, במאבקים, בקשיים, בפנים, בחוץ, בבירורים, כן שייך לנו, לא שייך לנו, כן זה. החתן אמר, הנה, זה שלך. קרי. ו? רק רגע, נבדוק. מה אתה בודק? בודק, נבדוק. כן שייך לנו, לא שייך לנו. הנה, זה תמיד עובד ככה. ככה סוד הגאולה האחרונה. שזה צריך להיות מתוך התעוררות של רצון שלנו, כדי שהברית תהיה הדדית. אי אפשר לעשות ברית חד סטרית. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו, אז נכון, הוא אמר, הוא הכריז, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כן, נכון, אבל הברית צריכה להיות דו סטרית. ברית זה תמיד דו סטרי. נו, אז תוכיחו שאתם רוצים. לכך אמרו במדרש, ממשיך המהר"ל לברר את הנקודה הזאת במדרש, במדרש שוחר טוב וילקוט שמעוני, על הפסוק בנביא ירמיה למד א', נקבה תסובב גבר. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזר על ישראל שיעשו רצונו ויעשו תשובה. אהבה לעתיד לבוא, ישראל מחזרים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, שנאמר נקבה תסובב גבר. זאת אומרת, היא מעוררת אותו, היא מוכיחה לו שהיא רוצה בו. זה, הנה עוד הוכחה, עוד מקור, שלעתיד לבוא הדברים צריך לבוא מצידנו. בעולם, בהתחלה, נו, הכל הקדוש ברוך הוא, ככה הוא רצה, ככה הוא קורא לנו, ככה הוא מעורר אותנו. כמו שאומר המדרש, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזר על ישראל שיעשו רצונו ויעשו תשובה. וכשלא עשו תשובה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נו, שובו אליי. רק רגע, אנחנו חושבים, אבל אתם צריכים כן לעשות תשובה, ואם לא תעשו תשובה אני אשלח לכם נביאים שיוכיחו אתכם, ואם לא תקשיבו לנביאים אני אביא לכם ייסורים וצרות שתעשו תשובה, ואני אביא לכם אמן הרשע, גדולה עשרת הטבעת יותר ממחת נביאים שהוכיחו את ישראל. הקדוש ברוך הוא מחזר אחרינו שנעשה תשובה, הוא דוחק אותנו לפינה כדי שנבוא אליו, שובו אליי ואשובה אליכם. זה עד שמגיעים לאחרית הימים. באחרית הימים זה אנחנו מחזרים אחריו. אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, קבל את התשובה שלנו, קבל אותנו ברצון, אנחנו מבקשים ממך. וביור עניין זה כמו שפירשנו, כי כאשר יסולק ולא יהיה כאן הבדל, אז ישראל יחזרו אחר הקדוש ברוך הוא, כאשר אין כאן הבדל, ואי אפשר שיהיה זולת יתברך כלל, והבן הדברים האלו מאוד. כלומר, כי כאשר יסולק המכשול, המסך, ולא יהיה מסך מבדיל בינינו לבין ריבונו של עולם, המציאות תהיה כזאת שאנחנו נבקש את מלכנו. אנחנו, כן, ביקשו את דוד מלכם, והם רוצים, והם מבקשים. לא כמו שהיה, שבמשך הרבה זמן הקדוש ברוך הוא דאג לחזר אחרינו כדי שנחזור אליו. לא, הקדוש ברוך הוא באחרית הימים ממתין. אז ישראל יחזרו אחר הקדוש ברוך הוא כאשר אין כאן הבדל. כלומר יוכיחו שבאמת רצונם הוא רצונו, שמעולם הם לא היו בעצם נפרדים ונבדלים ממנו. ושיניחו תפילין, כמו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ואי אפשר שיהיה זולת יתברך כלל, כן, זה יהיה ברור ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כולנו נודה בפה מלא שאין לנו חיים כי אם אלוקים חיים. זה יהיה מאוד ברור ומאוד פשוט אצל עם ישראל, יתגלה הפלא הזה הגדול, הרצון לברית, וזה שאמר הושע הנביא, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את אלוקיהם ואת דוד מלכם. הנה, זה מה שהנביא מבשר, שבסוף נביא, כידוע, הנביא הושע זה נביא התשובה. מהנביא הושע יש לנו את ההפטרה של שבת שובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אז מה הוא מגלה, הנביא הושע? שבאחרית הימים אנחנו מבקשים תשובה, לא הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לתשובה, אלא אנחנו מבקשים תשובה. הגאולה מביאה אותנו לתשובה, ככה הוא אומר. ואחר ישובו בני ישראל וביקשו, הם מבקשים את אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו על השם ואל טובו באחרית הימים. כל בית ראשון, כל תקופת בית ראשון, הקדוש ברוך הוא שולח נביא אחר נביא, הנביאים הכי גדולים, שעושים ניסים ונפלאות. מה הם לא מחוללים, הנביאים האלה? ישעיה, ירמיה, יחזקיאל, תראה עשרות נביאים, אליהו הנביא, מה לא עושים כדי להחזיר את העם בתשובה? בסוף חורבן. אחרי שהוא שלח כל כך הרבה נביאים כדי שנחזור בתשובה, איך זה נגמר? חורבן, גלות. גם אחר כך הוא שולח נביאים, עדיין כמעט כל עם ישראל נשאר בבבל. באחרית הימים, אומר ריבונו של עולם, אין נביאים. אין, בבקשה, אין נביאים. אז מה נעשה בלי נביאים? אתם תבקשו, אני לא שולח לכם. שלחתי לכם בבית ראשון בלי סוף. כל התנך מלא מן הנבואות של הנביאים, שהשתמשו בכל השיטות, הבטיחו להם ישראל הכל, אימו עליהם בכל. אם אתם לא תחזרו בתשובה, אתם לא יודעים מה שמחכה לכם. כל האיומים האפשריים, כל הנבואות שציפו את הדברים הכי נוראים. טוב, סוף חורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, חמסה, 100%, אין בעיה. אני באחרית הימים, כשיבוא זמן הגאולה, לא שלח נביאים. אתם רוצים? תחזור הביתה. אתם רוצים? שובו אליי. תלוי בכם. זה יכול לקחת המון זמן. שייקח הזמן שזה ייקח. וכי בבית ראשון של שרתי נביאים, זה מה שהציל את המצב? לא, אז באחרית הימים, בלי נביאים. מה? אתם מעצמכם תוכיחו שאתם רוצים את השם. כי הנשמה שלכם היא נשמה טהורה. כי מצד האמת, אתם לא שחרתם ברית ראשונים. כי אתם יודעים שאתם שייכים לאלוקים. וההתעוררות שתהיה שלכם, לכן אומר הנביא, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו, הם יבקשו את אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. והרי ביאר כל מה שאמרנו למעלה, כי באחרית הימים, וישובו אל השם ויבקשו אותו, כי אז יתדבקו ישראל, העלול, הכוונה, הם הנבראים, הם אלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם להיות לו לעם, באילה, כלומר, בבורא, לא האילה בעלול, לא כמו שהיה בהתחלה. בהתחלה זה הקדוש ברוך הוא, כן, בא אלינו. ככה כתוב במפורש, שהקדוש ברוך הוא בא להוציאנו ממצרים, הוא בא אלינו, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרף, אני באתי בעצמי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ ישראל, אני באתי אליכם, החתן הלך אל הכלה, אבל באחרית הימים, אני החתן תחת החופה, מחכה לכלה. בואו נראה אם אתם תבואו. ואתם כמובן תבואו. כי היו קידושים. כי כבר הייתה בעצם הוכחה של הסכמה. אז לכן אומר המהר"ל, באחרית הימים, כי באחרית הימים וישובו אל השם, ויבקשו אותו, כי אז יתדבקו ישראל העלול בעילה, לא העילה בעלול כמו שהיה ביציאת מצרים, בתחילת דרכנו. והבן הדברים הנכבדים האלו מאוד. מה אמר רועל רוצה שכל כך נבין? והבן הדברים הנכבדים האלו מאוד. מה הוא כל כך רוצה שנבין? יפה מאוד. המהר"ל אומר, אם אתה הבנת טוב מה שהסברתי לך, כי גיליתי לך את סודות, את סוד הגאולה האחרונה, אז אתה תבין שבגאולה האחרונה צריכים להיות מאוד פעילים, צריכים להיות מאוד אקטיביים, צריכים להיות מתעוררים, צריכים להיות פועלים ממל. אל תחשוב שזה יהיה בזה שאתה תחכה ויבואו ויקחו אותך ככה וינציחו אותך. זה לא עובד, זה לא יעבוד בצורה כזאת. כי ריבונו של עולם החליט, באחרית הימים אני רוצה שהם יבואו אליי. אני בגאולה הראשונה הלכתי אליהם. הלכתי לישראל, הוכחתי. הלכתי לקראת כלה. באחרית הימים אני רוצה לראות את הכלה הולכת לקראת חתן. מה אתה אומר? כן.
אז חטאו, הבין הנביאים שהוכיחו אותם. אז חזרו בתשובה. היה שם שתהיה שחזרו בתשובה. אחרי העונש. קשה הבין מהעונש.
מה, אתה מדבר אחרי החורבן? אתה מדבר אחרי החורבן. אחרי החורבן ויצאו לגלות, כן? חזרו בתשובה חלקית. חלקית. כל תקופת בית ראשון בלי סוף. עוד נביא ועוד נביא ועוד תוכחה ועוד נפילה. מה קורה בכל בית ראשון? מצאנו שעזבו עבודה זרה? למה היה חורבן בסוף? אם היו עוזבים עבודה זרה, אז למה היה חורבן? על מה מוכיחים הנביאים של החורבן, על מה הם מוכיחים את ישראל. אני מדבר איתך על הנביאים שהיו בזמן החורבן, כמו ירמיה ויחזקאל, על מה הם מוכיחים את ישראל? על מה? ודאי שאם הם היו לגמרי מתקנים את עצמם, אז ברור שלא היה חורבן, אלא החורבן היה כי לא שבו, או שבו באופן חלקי. ברור שמדי פעם הייתה איזושהי התעוררות כשהנביאים היו מוכיחים אותם, אבל בסוף גם שמוכיחים אותם, בסדר. כמו נביא שקר כנגד נביא האמת, כמו נביא שקר. היה ירמיה מנבא שיהיה חורבן, היה קם נביא אומר, מה פתאום, אנחנו לא יוצאים לגלות, אנחנו נשאר כאן. כמו נביא שקר, מה, תתרגשו ממה שהוא מספר לכם, אל תשימו לב. ברור שזה לא, לכם זה לא נגמר טוב. אבל באחרית הימים, אומר ריבונו של עולם, הפעם אתם תבואו. ואבן הדברים הנכבדים האלו מאוד. הכוונה היא שקודם כל תדע שבאחרית הימים סופם של ישראל להראות שהם רוצים בברית. קודם כל צריך לדעת את זה. שאנחנו מובטחים שזה מה שיקרה לנו. הנביאים ניבו שיהיה קיבוץ גלויות, היה קיבוץ גלויות. אף אחד לא ידע איך זה יקרה, וזה קרה. זאת אומרת, ההבטחה הזאת שבאחרית הימים עם ישראל מגלה את הרצון שלו לבוא להידבק בבורא, זה אכן מתקיים. חייבים להבין את התהליך. ונכון, זה גם כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים לדעת שפה יש לנו חלק מאוד נכבד בגאולה האחרונה, כי אנחנו צריכים לעשות אותה, כי אנחנו אמורים לעסוק בדבר הזה, ועצם העיסוק בהוצאה לפועל של הגאולה זה מה שמזכה אותנו בה. מה שמזכה את הקלה בחופה זה שהיא באה לחופה. ואבן הדברים הנכבדים האלו מאוד, ואז תמצא שאי אפשר שיהיה ביטול אל החיבור הזה. ומפני ההבדל שיש, ומפני ההבדל הזה שיש בין גאולה ראשונה ובין גאולה האחרונה, נאמר בגאולה ראשונה, ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאת ממצרים. ובגאולה האחרונה מה כתוב בנביא ישעיה? כי לא בחיפזון תצאו משם. הנה, גאולה ראשונה בחיפזון, גאולה אחרונה לא בחיפזון. למה? למה ההבדל הזה? מה עושה, מה גורם לך שהגאולה הראשונה היא בחיפזון, הגאולה האחרונה לא בחיפזון? מה? נכון? הגאולה הראשונה זה ריבונו של עולם דוחף אותנו בגב. הוא היוזם. אז הוא מוציא אותנו ממצרים. בכוח. לכן, כנגד זה אוכלים את קורבן פסח בחיפזון. כי הוא הדוחף. בגאולה האחרונה לא בחיפזון. לפי התעוררות הרצון שלכם. ולמה החילוף הזה? החילוף הזה הכוונה. למה ההבדל הזה? למה זה מתחלף? שהחיפזון של הגאולה הראשונה הופך ללא חיפזון בגאולה האחרונה. ובמחילתא, המדרש אומר, כי לא בחיפזון תצאו לפי שנאמר בגאולת מצרים ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון מצרים, רבי יהושע בן כוח אומר זה חיפזון ישראל, כן, השאלה של מי החיפזון בגאולה הראשונה. אז אנחנו גם למדנו את זה מסכת ברכות, שיש באמת אומרים שזה היה חיפזון של מצרים להוציא אותנו בגלל המכות שקיבלו, ויש אומרים שזה היה גאול מחיפזון של ישראל לצאת משם, כן? אבל מכל מקום היה שם חיפזון. אבא חנן אומר, כן? בינתיים שמענו חיפזון מצרים, חיפזון ישראל, באה דעה שלישית, חיפזון שכינה, שריבונו של עולם מיהר להוציא אותנו משם. הוא רוצה לאותנו, לקחת אותנו לעם, אז זה חיפזון שלו, מה שלא יהיה. מכל הכיוונים יש חיפזון. מצד מצרים יש חיפזון, מצד ישראל יש חיפזון, מצד השכינה יש חיפזון. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, כלומר, הוא ממהר, ריבונו של עולם ממהר, כבר הוא מחכה, 2,448 שנים מאז בריאת העולם, שסוף סוף יהיה לו עם. אז כשמגיע הזמן, אין לו זמן. אז הוא מוציא אותנו ממצרים בחיפזון. דוחף אותנו החוצה. נו, מהר, אני צריך כבר שתהיו לי לעם. אני אביא אתכם להר סיני, תן לכם תורה, תן לכם את הארץ, נו, אני ממהר. חיפזון שכינה. כי יכול אף לעתיד כן יהיה בחיפזון. אז עכשיו, תשאל, ובאחרית הימים לעתיד לבוא, יהיה אותו דבר? תלמוד לומר, לא. כי לא בחיפזון תצאו. באחרית הימים זה לא יהיה בחיפזון, זה הולך לאט. למה? הכל לפי התעוררות ישראל. וביאור עניין זה. כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגלים רק לשעה, שאחרי גאולת מצרים הייתה גלות בבל, ואחרי גאולת עזרא ונחמיה הייתה גלות אדום הארוכה. מפה אתה רואה שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגלים רק לשעה, וכך היה עניין הגאולה גם כן דומה לאור הברק. אומר שהגאולה הראשונה, אומר המהר"ל, למה זה היה? לאור הברק שנראה ברקיע לשעה, כוונה לזמן קצר ומיד עובר. ולא הייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. ולפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן. כלומר, כמו שזה בא, ככה זה הולך. מה שבא מהר, הולך מהר. כיוון שהגאולה הראשונה באה בחיפזון, ולא היה מצידנו שיתוף רצון, אז זה בא מהר, זה גם הלך מהר, וזה נגמר. זה כמו ברק. ברק זה בא מהר, זה אור מאוד גדול, אבל הוא לא יכול להחזיק. זה לא אור שיכול להתמיד. לכן, מיד בא, מיד הלך. ולא הייתה גאולה הראשונה דבר תמידי קיים, ולפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן, כי כל דבר שאינו קיים תמידי, הוא עובר במהירות לשעה. אבל הגאולה האחרונה כמעה כאיילת השחר, האור בוקע והולך לאט. אבל הגאולה האחרונה, שהוא גאולה נצחית ובלי שינוי כלל, רק תמיד קיים. לא, זאת אומרת שהגאולה האחרונה לוקחת את הזמן להתמסד, להתממש, שזה כמו אור היום שהולך ועולה לאט לאט, כי הוא הולך להתמיד. אבל הגאולה האחרונה, שהוא גאולה נצחית בלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, ולכך לא יהיה לדבר זה בחיפזון. אני מודיע לך מראש, הגאולה האחרונה זה ילך לאט. זה לא ילך מהר. כי זה אמור להתמיד. כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה. ויראה שמה יעבור הזמן. כלומר, בעצם הגאולה הזאת שדומה לברק, זה כאילו, מה איך תתפוס את זה לפני שזה יעבור? אבל הגאולה האחרונה, היא לא מפחדת שזה יעבור. למה? כי הגאולה האחרונה היא לעולם. אז אין סיבה למהר. ככה הוא מסביר. כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה, ויראה שמה יעבור הזמן. לכך ממהר מעשיו. אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר. והדברים האלו מבוארים מאוד. והתבאר לך עניין החיבור הנצחי, שיהיה לעתיד במהרה בימינו אמן. כלומר, המהר"ל, כידוע, הזכרתי כבר את זה, מופיע לפני כ-400 שנה, קצת יותר, והוא כבר רואה את הדבר הזה הולך ובוקע לאט לאט. כידוע, אז כבר חלק מגדולי ישראל התקבצו בארץ, הגיעו לצפת, החזירו עטרה ליושנה, התורה חזרה לארץ ישראל, והמהר"ל רואה כבר שזה הולך להיות. אז זה ייקח מאות שנים, זה לא יהיה כמו יציאת מצרים, בום והולכים. כי יש פה באופן מהותי דבר שונה. זה מאוד משתף את האדם ומאוד משתף את הרצון, וזה הולך בדרכי טבע, כמו שהסבירו הראשונים, שהגאולה האחרונה היא לא תהיה בניסים אלא בצורה טבעית. צורה טבעית הכוונה בתהליכים שהאדם יוכל להיות שותף בהם, כי הוא צריך להראות שהוא רוצה בזה. עם ישראל צריך להוכיח שהוא מעוניין בברית, שהוא רוצה בברית, לא כמו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא גילה את רצונו, אבל אנחנו עוד לא. זה מה שהוא מסביר כאן. זה בירור מאוד מאוד יסודי, מאוד עקרוני, שנוגע לנו ממש. כן, בבקשה. זה הגאולות שהיו בין לבין, היו הכנות והכשרות לגאולה האחרונה. כמו למשל, ההתקוממות שהייתה בזמן בר כוכבא, כן, היא הייתה הכנה למלחמת קוממיות. עשינו תרגיל רטוב כדי להיות מוכנים לזמן שזה יהיה, אז קיבלנו ככה התנוצצות, אבל זה לא החזיק, כי זה לא היה סופי. אבל באמת, לאט לאט, כי ההכנת המציאות לקלוט את האור הגדול של הגאולה, זה לא הולך בזבנג וגמרנו, אלא זה מאוד, אנחנו צריכים להיות מוכנים, העולם צריך להיות מוכן, המציאות צריכה להתכונן, זה לא הרבה תהליכים. אז הגאולות שהיו באמצע, זה כמו שחזל אומרים, שלמשל, מה שהיה בזמן עזרא ונחמיה, זה היה חזרה גנרלית לקראת שיבת ציון האחרונה. אז הקדוש ברוך הוא פעם הראה לנו דבר כזה, שבאמת השיבת ציון בזמן עזרא ונחמיה זה נעשה בצורה טבעית, לא היו שם ניסים ונפלאות. עד יעבור עמך, עד יעבור עמזו קנית, שתי ביות. זה באמת כבר קיבלנו, הנה זה הנעשה, זה הגויים נתנו אישור לחזור לארץ, זה היה מאוד, זה כבר הכין אותנו לאופציה הזאת באחרית הימים. טוב, אנחנו חלוצים גדולים, כן, בטח.